Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
עלות תועלת, תורו של שאול אמסטרדמסקי, והפעם גם אני רוצה להיות הבן של. מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. בקשה כמעט פרוצדורלית אחת שהוגשה השבוע בחברת פטל, מזכירה כמה חסרי מודעות יכולים להיות בעלי השליטה בחברות ציבוריות, וכמה חשובים הגופים שמנהלים את הפנסיות שלנו. שוק ההון הישראלי הוא שכונה. כשכל המדינה שכונה, מה הפלא? ובכל זאת, הייתי מצפה שזה יהיה אחרת כשמדובר בכסף שלנו. אבל לא, שכונה. קחו למשל את חברת המלונאות פטל כדוגמה. פטל הודיעה השבוע על כינוס אספה של בעלי מניות המיעוט כדי לאשר חבילת תגמול חדשה ונדיבה לבעל השליטה ומנכ"ל החברה דוד פטל. אם רק זה היה העניין, מילא. אבל זה לא נגמר כאן. בעלי מניות המיעוט התבקשו לאשר חבילות תגמול משופרות גם לשלושת בניו של פטל, נדב, אסף ויובל, שעובדים אצלו, בחברה שהציבור מחזיק בכמעט מחצית מהמניות שלה. משהו בבנליות של הבקשה חסרת המודעות הזו כמעט מהפנט. נתחיל בתאומים. נדב ואסף פטל, בני 36. נדב הוא סמנכ"ל השיווק של החברה, אבל בעיקר מנהל את רומס, חברת בת שמזכירה שטחי עבודה משותפים לחברות. כן, כמו WeWork. השכר הנוכחי של נדב פטל הוא 82,000 שקל בחודש ברוטו. כעת החברה מבקשת שיהיה 97,000 שקל, העלאה של 18%. תגידו, האיש קורע תחת נטל האינפלציה. הוא ואשתו זוג צעיר, יש ילדים קטנים, יוקר המחיה קורע אותם. אבל לא, השכר של נדב פטל צמוד למדד כבר עכשיו. הוא לא הרגיש את האינפלציה. הוא אמור לא רק להישאר צמוד למדד, אלא גם לעלות אוטומטית ב6% בכל שנה משלוש השנים הקרובות. למה? למה לא? זה לא מספיק כנראה, כי נדב פטל יהיה זכאי לבונוס שנתי נאה של עד 5 משכורות, כמעט 500,000 שקל, ולרכב צמוד. הוא לא ישלם שווי שימוש על הרכב, והחברה תשלם את זה במקומו. והוא גם יהיה זכאי ל-150 לינות בכל שנה בחדרים יוקרתיים באחד ממלונות פטל, בתנאי שהדבר משמש לעבודתו, ודאי. כמעט חצי שנה בבתי מלון. בשורה התחתונה, מחבילת תגמול כוללת של 1,900,000 שקל כיום, הבחור יוקפץ לחבילה כוללת של 2,200,000, פי 17 מעלות השכר המוצעת בחברה, ותוספת של 17% לעומת החבילה הנוכחית. בשנה הבאה, בגלל עליית השכר, החבילה תהיה שווה יותר, וכך גם בשנה שלאחר מכן. אבל רגע, אמרנו שהם תאומים. אז מה קורה עם אסף פטל, סמנכ"ל הפיתוח העסקי והבינוי של הקבוצה? גם הוא הסתכר עד כה 82,000 שקל בחודש ויקבל העלאה ל-97,000. גם השכר שלו צמוד למדד, גם הוא יהנה מתוספת אוטומטית של 6% בשנה, מבונוס שנתי של כמעט 500,000 שקל, מרכב צמוד ומ-150 לינות בשנה בבתי המלון. בסך הכל, תגמול של קרוב ל-2,200,000 שקל, תוספת של כ-14% לחבילה הנוכחית. יש להם גם אח צעיר, יובל. הוא מנהלת מאסטר, פעילות הקבוצה שמתמקדת בהשכרת דירות לטווח קצר. כן, כמו Airbnb. לפתל יש 420 דירות כאלה, היא מתכננת להגיע ל-600. עד כה שכרו של יובל פתל היה 46,000 שקל. כעת החברה מבקשת להעלות אותו ל-59. תוספת שכר של 28%. פחות מאחיו הגדולים, אבל יש לו אופק. בכל אחת מהשנים הקרובות, שכרו יעלה ב-9-10%, עד שבשנת 2025 יגיע ל-71,000. וגם השכר שלו צמוד למדד, כך שבפועל, עד 2025, המספר 71 יהיה רק זיכרון עמום על השכר שלו בפועל. גם הוא יקבל בונוס של כ-250,000 שקל, רכב צמוד, 150 לילות במלון. סך הכל חבילת השכר שלו תסתכם ב-1,400,000 שקל בשנה, עלייה של כ-20%. רק בהתחלה. אחר כך, כאמור, תהיה עוד עלייה. בקיצור, אם הבקשה תאושר, האחים לבית פטל ייקחו הביתה תגמול בעלות כוללת של 5,800,000 שקל בשנה הנוכחית. אבא שלהם, מנכ"ל החברה, ייהנה מ-9,700,000 מחבילות התגמול הגבוהות ביותר בבורסה הישראלית. למה אני כזה צר עין? האבא רוצה לפרגן לילדים? שיפרגן. חברה שלו. רגע. היא לא שלו. היא קרויה על שמו. הוא הקים אותה ב-1998, בנה אותה ב-10 אצבעותיו מאפס, הוא בעל השליטה בה, אבל היא לא שלו. מהרגע שבו הנפיק אותה ב-2018. מאז הוא מכר כל פעם עוד נתח ועוד נתח ונהפך למיליארדר. כיום הוא מחזיק ב-53% ממניותיה. בשאר מחזיק הציבור, באופן ישיר או דרך גופי הפנסיה שמנהלים את החסכונות שלנו, בעיקר מגדל והפניקס. כשפתל החליט להנפיק, הוא לא רק קיבל כסף מהציבור ישירות אליו לכיס, הוא הכניס את הציבור כשותף בחברה שלו. וכשותף, לציבור צריך להיות מה להגיד על מה שקורה בחברה. פתל לא יכול לעשות בה הכל, בטח כשזה נוגע לפינוק הילדים. הפינוק הזה לא חוקי, הוא אושר בוועדת התגמול של הדירקטוריון עד כה, וגם הבקשות הנוכחיות כבר אושרו בוועדה, שמורכבת משני דירקטורים חיצוניים ועוד אחד רגיל. הנימוקים הם תמיד אותם נימוקים. קודם כל, לשלושת בניו יש ניסיון ניהולי ועסקי נצבר בחברה. ודאי, אבא שלהם הכניס אותם לעבודה עוד כשהחברה באמת הייתה חברה פרטית, והם אכן צברו ניסיון רלוונטי. הלאה. תנאי הכהונה הם סבירים והוגנים בהתחשב בהיקף הפעילות, גודל החברה, מצבה, יעדיה, אתגריה ומורכבות התפקיד. והנימוק האהוב עליי? סך עלות העסקה הינו ברף האמצעי של תנאי התגמול המשולמים בתפקידים מקבילים בחברות דומות בארץ ובחול. יכול להיות שאם אסף או נדב או יובל פתל היו נכנסים לעולם המלונאות רק בזכות עצמם, מלמטה, ועובדים קשה, ומגלים יצירתיות, יוזמה ותעוזה ועוד כל מיני כאלה, הם היו מגיעים לאן שהגיעו ומרוויחים את חבילת התגמול שאליה הגיעו. יכול להיות. אבל יכול להיות גם שהעובדה שהם עושים את זה בחברה שאבא שלהם הקים, שאליה הוא הכניס אותם בשלב מאוד מוקדם בקריירה שלהם, עזרה להם מאוד להגיע לאן שהגיעו ולשכר שאליו הגיעו. יכול להיות. וייתכן שכיום האחים פתל אכן תורמים תרומה רבה לחברה, שגם אנחנו שותפים בה, אבל קשה לי להאמין שאין בשוק לפחות עוד 50 מנהלות ומנהלים בכירים עם ניסיון רלוונטי, שהיו יכולים לעשות את אותה עבודה באותה רמת הצלחה ובפחות כסף. הם פשוט לא נולדו עם שם המשפחה פתל. כדי לבדוק אם אני צודק, כל מה שחברי ועדת התגמול היו צריכים לעשות הוא לחפש מועמדים נוספים. הם לא עשו זאת, רק הסתפקו בחוות הדעת שההנהלה הציגה בפניהם. כך עובד שוק ההון שלנו. גם כשחברות נהפכות לציבוריות, בעלי השליטה עדיין מתנהגים כאילו מדובר בחברות פרטיות שלהם, והדירקטוריונים מתבטלים בפניהם. והציבור? השותף? אנחנו שם רק לצורך תשלום. זה הכל. אנחנו צריכים להגיד תודה על הדיבידנדים ועל עליית ערך המניה ולסתום את הפה. פתל כאמור הוא רק דוגמה אחת, הוא לא היחיד. בעלי שליטה רבים אחרים רוצים לפנק את הצאצאים שלהם בחברות שהקימו ושעליהן הכניסו את הציבור. הנה עוד דוגמאות. בנובמבר, רשת המזון יוחננוף דיווחה למשקיעים שלה שהיא תשלם מיליון שקל כדי לקנות חנות ברחוב אחד העם בתל אביב. למה הרשת הגדולה מתעסקת בחנויות קטנות ועוד בהשקעה של מיליון שקל? כי זו חנות של הבת של איתן יוחננוף, המנכ״ל ואחד מבעלי השליטה. הבת נקלעה לקשיים, האבא בא לחלץ, וגרר אותנו ואת כספנו לשם. באוקטובר בית ההשקעות מור ביקש מהמשקיעים בבורסה לממן לבנו של בעל השליטה, יוסי לוי, לימודים לתואר שני בלונדון בעלות של 171 אלף שקל. באוקטובר 2021, חברת כנפיים שבשליטת תמי מוזס בורוביץ דיווחה למשקיעים שהיא רוצה לקנות מבנה של מוזס בורוביץ את השליטה בחברה שהקים ואת העסקתו בחברה האם בעלות שכר של 85 אלף שקל בשנה. לא חסרים עוד מקרים כאלה, של חברות ציבוריות שמעסיקות בנים של ובנות של וגיסים של ובני ובנות זוג של ומי שאתם לא רוצים מהמשפחה, והכל בכסף של ציבור המשקיעים, שלנו. שכונה. ככה זה. כשכל המדינה שכונה, גם שוק ההון שכונה. אם מירי רגב עסוקה בחלוקת ג'ובים מכספי ציבור, למה ששוק ההון יאמץ נורמות אחרות? חישבו כמה זה קורץ. מקימים חברה פרטית, מעסיקים בני משפחה בשכר מסוים, מכניסים את הציבור כשותף ומעלים את השכר, והפעם חלק ממנו ממומן בידי הציבור. אחלה דיל. אבל זה לא חייב להיות ככה. הבקשות של כנפיים ומור, למשל, לא יצאו לפועל. התקשורת חשפה, המשקיעים בטוויטר עקצו, גופי הפנסיה שמחזיקים במניות המיעוט של החברות האלה התעשתו, בעלי השליטה הבינו לאן מועדים פני הדברים ומשכו את הבקשות הללו במקום להתבזות. זה חלק מהתפקיד של גופי הפנסיה, לעמוד מול השכונה הזו ולהגיד, די, אנחנו רוצים נורמות אחרות בחברות שאנחנו משקיעים בהן את כספי החוסכים. זה קשה, זה דורש קשב ניהולי ונחישות ויכולת עמידה מול בעלי השליטה האלה, ועדיין, זה אפשרי. זה הכסף שלנו. אם בעלי השליטה לא מעוניינים בו, לא צריך. הם מוזמנים להישאר פרטיים ולהעלות את השכר שלהם לאיזה גובה שהם רוצים. עלות תועלת. תורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט, והפעם גם אני רוצה להיות הבן של. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, ינואר 2023, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.